אני קצת אתנצל קודם, השפה שלי, השפת אם זה יידיש, וכשאני צריך לבוא לתגם את זה לעברית, אז זה לא בדיוק העברית שהציבור אולי רגיל בדיוק, וגם כשאני צריך לתגם גם בעברית וגם לשון קודש, יכול להיות יש פה סלט, גם לשון קודש, גם יידיש וגם עברית, שהציבור יקבל את זה בהבנה, וכל אחד יתקן את הטעויות אצלו. כתוב פה במודעה שהדיון נקבע להוכחות. פסגם ידוע, דיון להוכחות. יש מה שנקרא הוכחה, יש מה שנקרא ראיה. מי שיודע, הוכחה אחת סותרת עשרות עשרות ראיות. יש ראיה ויש הוכחה. מה זה הוכחה? הוכחה זה מה שאי אפשר לסתות ימין עם שמאלה. אני מציג משהו, פה כתוב ככה, אי אפשר לסתות ממנה ימינה שמאלה. מה זה ראיה? מישהו מציג משהו בתוך הספר, ובכלל שהבן אדם יבין מה שכתוב על הספר, הוא מוסיף גם איזה פרשנות. עם הפרשנות הזה, עם מה שכתוב שם בספר, יש ראיה. מחר בא מישהו אומר, תסלח לי, הפרשנות הזה יש לה משמעות אחרת, אז נוף על פיתה ובוער איך שנגמר כל הסיפור. למשל, מי שיודע שבכל הפסוקים של כל השלחורי וכל הנויסי קיילים וכל הצ'יבס, יש מאות אלפים פעם את המילה צורך ביר, צורך אין, מה הפירוש? פה איזה כתב פסק ארוך, בסוף הוא רואה משהו שיש משמעות בדיוק הפוך מה שראינו. אז מה הוא אומר שם? צורך בין, אף אחד לא לקח את הסיפור, לא זרק את זה לגניזה. מה הוא רואה שם? יש משהו ויש פרשנות שיכול להיות שזה סותר משהו. אז הוא אומר, צורך בין, מה הפרשנות הזה? אז יש כזה מאות אלפים בתור הסמוישה, שככה נבנה כל הדבר. למשל, אבס יוסף אומר בלכס נדורים, זה דבר לשון ידוע, מיטב לדחוק קלושון, הלכב נמיניין. יש לפעמים קושי בלשן לזבידה, אבל הלכב נמיניין. הספרים מצטטים בלשון, מיטב לסבול דוחק הלשון, מלסבון דוחק העניין. יש דברים, נכון, נגיד יש זה, יש זה, כמו מצטטים משהו, אבל את החצי שורה שמה לא מצטטים. אני לא אומר חס וחלילה משמיטים. שמים דגש על נקודה מסוימת, לא לנקודה מסוימת. אז אני רוצה קודם כל לתת דוגמה, מה זה הוכחה ומה זה ראיה. עולים שני עדים בבית הדין ומספרים, ינקל אכל טרייפס. מתי זה היה? בסיקס. איזה שאלה זה היה בסיקס? מאיפה תדע שזה היה בסיקס? איזה שאלה? הוא ישב, הייתי שם איתו, הוא ישב בסיקה, נינה את הלולב, גמר לגמור, לנה את הלולב, הוא אכל טרייפס, הוכחה, וזה בטוח לא היה בחנוכה. יש עוד ראיה. מישהו בא לבית הדין אומר, ינקל חילל שבס. מאיפה, מה חילל שבס? הוא אשן סיגריה. מאיפה אתה יודע שזה היה בשבס? איזה שאלה? הוא הלך שטריים עם גביים לבן, זה היה בשבס, אין שאלה. מחר בא שכן, אומר, סליחה, הוא לבש טריים, ובאותו יום הוא עשה במצווה. אותו סיפור היה סיפור אמיתי. בן אדם הלך שטריים וישן שבס. רק מישהו הוסיף את הפרשנות, למה הוא הלך שטריים? בגלל שהיום שבס. בא מישהו אומר, תראה, הפרשנות הזה יש למשמעות בדיוק אחרת, הסיבה של השטריימל שהיום פשוט היה לו במצווה הזה חתונה, אז כל הסיפור נפל. בתקופה האחרונה, בשמיטה הזאת, בשמיטה הקודמת, שמיטה לפני זה, יצאו 4 או 5 ספרים מלאים, מלאים, ואני רוצה להגדיר את זה במה שההגדרה שלהם זה הם ראיות. מגדירים, ואם אני כתוב ככה, אז ההגדרה שלהם זה ראיות. ואני אתן פה כמה דוגמות של ראיות בסיסיות, ולהראות לכם איך שרק מבסים למה שטריים לא הולך שמה, אז כל הסיפורים לא מתחילים. וכולם מתנבים בסגנון אחד, יש את כמה ראיות שזה רץ מהספרים, מהראשון עד אחרון, את הראיות הבסיסיות. ונגיד לכם, אולי ניביתי, הכנתי כמה דוגמאות, למשל את הדוגמאות שלקחו פה, אני אראה לכם איזה שלא לא נשאר שום דבר מהבסיסיות, וזה לא, הוא לקח פה את הדברים הבסיסים שלהם, הראיות האלו רצים לאורך כל הדרך, ואני אראה קודם כל את הדוגמה, איך בכלל ניגשים לסוגיה. קודם כל אני רוצה להגיד, שום פויסק, שום מפרש, לא כתב דברים כאלו שהגבול ארץ ישראל מסתיים רק בקרוב. עוד מתחיל, פה כתוב ככה, אולי פרשנות, יש הוראה כך, ואני אתן דוגמה איך שלוקחים, אני אתן דוגמה אחר כך. בוא נתקדם קצת. הבנתי פה שאת האולם לא לקחו פה לכל הלילה, אז אני אנסה רק להתקצר לכמה דברים. ואני ארצה להתרכז, להביא כמה ראיות שלהם, ולסתור את זה לא עם ראיות, אלא עם הוכחות. להביא הוכחות שאת הראיות שלהם אי אפשר ללמוד ככה. נגיד קודם כל בגולס יחזקי. הוא התחיל פה ולהסביר משהו, פה הוא לא הסביר את שזה הבסיס שלהם, אבל מי שראה את הספרים, אז אחד הדברים שצועלים גוואלד, ממש שכל, הולך לכל, לאורך כל הדרך. הרי התורה אומרת שזה גוויל דורם. הוא הסביר פה שהגוויל פלוס מינוס זה נקרא גוויל דורם, ושצריכים, אני אסביר פה שצריכים ללכת מפה עד פה, אז יש הבנה שזה נקרא גוויל דורם. אבל אם אנחנו נרד לעד פה, הרי זה גוויל מזרח, זה היסוד של הרעיון שהם עוברים כל הזמן. אם לא שהיו כבר כמה גדולים שבתקופה האחרונה שהתלבשו גם על התיין הזה, הייתי... מה? הוכחה, נכון? נכון, נכון. אז רגע, הוכחה? אז למה? רגע, נראה. אז עוד מעט, הציבור ישפוט אם זו הוכחה או לא הוכחה. אם לא, שהיו כבר כמה זה שהעתיקו את הטענה הזאת, הייתי מגדיר, דס תוירה, הפך דס בא לבתים. בואו נראה איך מגדירים בתורת את הדברים האלו, איך מגדירים הראשונים את הדברים האלו. אך נראה אם יש בכלל בסיס לדבר כזה. ביחזקאל יש את גבול, עוד פעם את גבולו של ארץ ישראל. רש"י הולך שמה ביחזקאל, ביסוד, שהגבול של יחזקאל זה מותם גבולו של עין למעשה. שלוש פעמים חוזר רש"י ואומר את אותם מילים, ואף מוישה כך נוסן גביל נגב. זה הלושה של רש"י. אז שמה מתחיל הפוסי ככה, יפס נגב, תיימונו, מתומור, עד מים ריבס קודש. איפה זה תומור? אז רש"י אומר, התרגם קודם כל, התנא, תרגם יוהנסון, אומר, מתומו מזה יריחוי. רש"י והרד"ק, אותו דבר, מיריחוי, תומו זה יריחוי. אתם יודעים איפה זה יריחוי? יריחוי נמצאת פה, בצפוינו של, של, בצפוינו של ים המלח. אז המפורש שמסבירים למה זה נקרא פאס, נגב, כרי יהידו לקח את נגב של ארץ ישראל. ואם יהידו התחיל בצפוינוי של ים המלח, אז התורי כבר מתחיל משם את גביל נגב, את פס נגב. ויש גם מציינים שברש"י, כשמסביר בחימיש, שרש"י אומר, אז היה, עד שהוא נופל לים המלח, שהוא נגמר שם את הגביל מזרח. אני לא זוכר את הרש"י פה, אבל זה יש דיוק שכבר מציינים אותו. לרש"י ולרד"ק לא היה בכלל כואב את אותו שפה, זה נקרא פס דורם, זה נקרא פס נגב, הרי זה הולך ממשיך עד מזרח, זה מתחיל מיריחו, כל הדרך הזה, זה נקרא פס נגב. אז הם אומרים, בסדר, פאס, אבל אולי גבול נגב, זה כבר אולי יותר, יותר רציני. פאס נגב, אני אסביר יותר, יותר מוכר, שהמלבי מבאר שפאס וגביל זה שתי דברים שונים. פאס וגביל, פאס לא לשון גבול, וגבול לא לשון פאס. ואני אסביר את זה בשתי מילים, קודם כל שבינו, זה אחד הפלונטרים, אבל שאנשים לא מבינים קצת את הסיגיה. המלבי מבאר בפרשת קדושים, זו כמה מקומות פרשת קדושים לשיחה לפאס סותחו. אז הוא מסביר, פאס לא לשון קצה, וכמה ממשלות אין לו שום שייכות עם לשון קצה. הלשון פאס זה ריח של צד העולם, פאס נגב, פאס דורם, יש פאס, כמו למשל אנחנו מגדירים את צופן ארץ ישראל. איפה זה צופן ארץ ישראל? כל צפון. טבריה, איפה זה? בצפון, חיפה בצפון. תשאלו את כל אחד, איפה יושבת טבריה? טבריה יושבת בצד המזרח. איפה יושבת חיפה? חיפה יושבת בצד המערב. ואיפה הם כולם נמצאים? בפאס צופון. פאס נגב זה נקרא את הפאה של ארץ ישראל. עכשיו, את כל השטח הזה שהוא הפאס, הבאתי פה כמה דוגמאות בתוך הקינטרש בראשונים שפאס נקרא, את כל השטח נקרא פאס. הפאס הזה, יש לו גם גבול. כשאנחנו נסביר למישהו שהיה תקרית בגבול בצפון, איפה ליד טבריה, אז מה הוא אמר? הנקודה זה ליד טבריה, אבל זה תקרית הצפון, גביל בתקרית הצפון. כשהתורה מתחיל להסביר, קודם כל, אני שכחתי להגדיר משהו ואני אגדיר, אני אחזור עוד פעם. כשמתחילים את הפרשה של הפוסק, יש כפילות. ואוי לכם פאס נגב ומדבר צין על ידי אדום. התורה כבר אמרה את הכל. פאס נגב ממדבר צין על ידי אדום. אחר כך מתחיל עוד פעם התורה, וזה לכם גביל נגב. הרי התורה כבר אמרה את הכל, פאס נגב, ואחר כך גביל נגב. אותו דבר זה גם בישיע, שהפוסק מתחיל שם אל גבול ארץ אדום, עוד פעם לא זוכרת את הלשון שם, ואחר כך מתחיל עוד פעם הפוסק, ויצא הגורל מנעידו אל גביל אדום, הלשון שם, ואחר כך מתחיל וזה אליהם גביל נגב. מה הסיפור, הכפילות פעמיים פה? התורה מגדיל קודם כל להסביר, פאס נגב, נגב ארץ ישראל הוא על יד אדום. אחר כך נראה איפה זה אדום. אחר כך יש גבול נגב, גבול נגב יש לו שלוש צדדים, הוא הולך גם מזרוחו וגם דרומו וגם מערב. אז קודם כל, אז הם אומרים שהרש"י הזה אפשר לתרץ, פה כתוב פאס נגב, לא כתוב גבול נגב. אבל בוא נראה לכם שגם גבול, יש את המושג הזה שהגבול הולך לא מים המלח עד כף שלושים, הולך כפול מים המלח עד כף שלושים, והתורה מגדירה את זה גבול. הרש"י ריליו, הוא היה בזמן של הבס יוסף, מגרשי ספרד, הוא גם מתעסק במסכת שביעית, בתיאור המקומות של הגבול. אז הוא מתאר ככה, הוי רואו זה טריפולי. הוא מביא כאן רייס, הוא מביא את הטרגם שזה, הוי רואו זה טריפולי. איפה נגמרת? אור רואו בצפון, אני מתכוון. הוי רואו שנגמרת בצפון זה טריפולי. איפה נגמרת ארץ ישראל? אנטיכיה. הרבה ראשונים שכותבים את הנושא של אנטיכיה. התורה מגדירה את גבול צופן ככה. גביל יום, ואוי לכם היום הגודל, גביל זה יהיה לכם גביל יום. וזה יהיה לכם גביל צופן, גביל צופן, מן היום הגודל, תשאו לכם אוי רואור. איפה יוצא הגביל צופן? שלכאורה איך שמסביר צריך להיות ממזרח, ממערב למזרח. הוי רואור, משם יש עוד 210 קילומטר עד אנטיכיה, ואנטיכיה יושבת ליד הים. זאת אומרת, לא מדברים על 100 קילומטר עד קו 30, מדברים על 210 קילומטר עד אנטיכיה, והתורה אומרת, זה אלוהם גביל צופון. זאת אומרת שבדס תורה אין את השאלה הזאת, זה יותר דס בלבטים ולא דס תורה. ומה ההסבר שם? גביל צופון. לא, 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 אני אגיד לך לתלשון. טריפולי, הוא אומר, זה אוי רואור, והוא מביא רייס לזה, הוא מביא רייס, את הטרגי מביא רייס לזה. אחר כך הוא אומר, איפה נגמרת את סול באנטיכיה? אני אעתיק לך את הלשון. אעתיק לך את הלשון. מה אני רוצה להגיד, ומה ההסבר שם? פשוט מאוד, צופון ארץ ישראל מתחיל שם, אבל הגביל הצופון הולך, מעריב, צופון למזרח. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכל הסיפור הזה לא מתחיל. אחר כך יש עוד עניין שהם, לא יודע שהסיבה, הוא הזכיר את הסיפור בגדול, חשבתי שיבנה את זה יותר פה, כמו שהם כותבים את זה בספרים. הם צועקים בשיניים תותבות, שהכפתור פרח כתב במפורש. באר שבע הוא ליד הגביל של ארץ, הוא היה על גביל. הוא ציטט את זה שהם רוצים בפירוש, בכפתור פרח של יד הגביל. איפה נמצא את באר שבע? הוא הסביר. הוא הסביר פסוק. ואני אגיד, הוא יוציא את הספר האחרון שהוא הוציא, הוא גם הוא טועה שאף אחד לא ישאל את הראיה הזאת, יש ראיה ברורה. הוא מסביר, הרי הפוסק אומר במפורש, בואו נצטט את הפוסק, איך שהוא ציטט את זה פה. ושנבינו מה, איפה הם מסביר, והראיה הזאת הולכת בכל הספרים, וכמו שאמרתי, כל הנביאים התנבנו באותו סגנון, ואני אראה לכם שזה לא רק שהקו טוב פרח כותב, שזה הגבול, הכפתור כפופרח כותב במפורש שבר שבע מאוד מאוד רחוק מהגביל, ואנחנו נצטט את זה גם מחזה הוכחות. קודם כל אני לא אתרכז בעזרת השם בלי נדר בראיות, אני אתרכז בהוכחות גם מהכפתור כפופרח, גם מהראשונים וגם מהחזל, מהגמורה. ויהו מקצי למרת בני עידו אל גביל אדום. כתוב במפורש אל גביל אדום. אחר כך הפוסיק מפרט בנערים באר שבע. באר שבע ביזה סער, באר שבע והגלילות. זאת אומרת כתוב במפורש שבאר שבע הוא על הגביל, אל גביל אדום. זה מה שהוא טוען. ותראי הזאת מקצה לקצה. קודם כל אני רוצה להגיד שטויסס, יש את הגימור שלמונו יושיע אלת היורס רואים דנה לגבילין. אז טויסס אומר, אין לפרש על הגבילין של ארץ ישרול, שהרי כמה יורס נמצאים באמצע ארץ ישרול, אלא על הגבילין שכל שבט ושבט. וזה גם, הראשון מצטטים את הטויסס הזה, אז הוא גם, הוא לא התכחש מהטויסס הזה, אבל הוא חשב, פה אי אפשר להסביר את הטויסס הזה. למה? כי פה הרי כתוב במפורש, אל גביל אדום. זאת אומרת, הטויסס שאומר בפירוש, אין לפרש גבילות ארץ ישראל, אני לא בדיוק, בדיוק למה טויסס התכוון, אבל פה הרי כתוב במפורש, אל גביל ארץ אדום. אז בואו נראה איפה זה באמת ארץ אדום, בר שבע. בתנך יש בכל שבט ושבט מפרט הפוסיק את כל הערים של כל שבט ושבט. כמו שידוע מי שלמד קצת ישיע, אז יש סתירה, קודם כל בישוע כתוב, בשבט עידו כתוב 38 ערים, והפוסיק מסיים כל אלה 29, מה עם עוד 9 ערים? אז כבר כותבים כל רש"י, כל המפורשים, שתשע הערים האלו כתול, כתוב כפול, גם אצל שבט שמעון, כתוב כפול. זאת אומרת, זה הרי שמעון, כשחילקו את ארץ ישראל, שמעון לא נכנס לגויירל, בגלל כתוב אכל כן ביעקב, שהוא לקח חלק מתוך שבטים, מתוך שבט יהודה. קודם חילקו לשבט יהודה, ובשבע היה בשבט יהודה, אחר כך לקח שמעון מתוך השבט של יהודה. אבל בשבע, ובגלל זה בשבע נמנית עם הערים של 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 שבט שמעון, שבגלל זה שבט, שבסוף הוא לקח את שבט שמעון, לקח שמעון לקח את בשבע מתוך שבט יהודה. אז אנחנו כבר יודעים דבר אחד, ש שמעון, מי קיבל את באר שבע? שבט שמעון. איפה נמצא שמעון? איפה לקח שמעון בתוך יהודה, בדורם, בצופון? הקו תופרח מסביר בדיוק איפה לקח שבט שמעון. אז אני אגיד לכם את הלשון. הקו תופרח, סתם שתי מילים אני נצא של הקו תופרח. הקו תופרח היה מהראשונים. והוא כותב ששבע שנים הוא ישב, חקר את הארץ לאורכו ולרוחבו, והוא ציין את כל דבר, איפה המקום שלו, איפה המידות שלו, הוא פירט כמעט כל דבר, איפה זה נמצא, מה המלאך שלו, לאיזה שבט הוא שייך. הטויסס יונטב, כשהוא רוצה להגדיר, לגבי איפה איפה שהקו תופרח סויסר, כמה ראשון אם הוא אומר, הקו תופרח היה על המקום. הרי אי אפשר להכחיש את המציאס, וזה מה שהראשונים כתבו משהו אחר, כי הם כתבו באוימד הדס, והוא כתב בין המציאס, ולכן הוא מכריע, ולא ככה הוא מסביר את הטויסיונטב, וטויסיונטב ידוע. בכל אופן הוא כתב מתוך השטח, לא מתוך מפות ולא מתוך ציצוטים, הוא היה שם והסביר. אז הוא כותב שם, שמעון ארצוי למערב יהודה הצפויניס. שמעון ישב בצפון יהודה, בצד ימין, בצד מזרח. שמעון היה השכן של בנימין, הוא התחלק בירושלים. בצד המערב, שמעון ישב ליד, מעל יהודה. זאת אומרת, באר שבע היה בצפוינו של יהודה. מאחרי באר שבע יש עוד שבט שלם שנקרא שבט יהודה. אז קודם כל אנחנו יודעים שבאר שבע מאוד מאוד רחוק, הוא לא על הגביל של ארץ אדום, כמו שראינו פה את הפסוק אל גביל אדום, הוא אל גביל שבט יהודה, כמו שטויסס כתב על הגביל של שבט שבט. עכשיו אנחנו כבר יודעים שבאר שבע הוא מאוד רחוק מהגביל. כמה רחוק מהגביל? אז גם כי כתוב בקו תופרח. הקו תופרח מצטט כל מקום לפי הילוך יום. מה זה הילוך יום? אנחנו יודעים שהגמור אומרת שמעל אודום אסור הפסור ליום זה 40 מיל, ואני לא רוצה לתרגם לפי הילוך יום, כי אם אנחנו נלך עם העמידות של הילוך יום, אז אנחנו נגדיר את זה בתור ראיות. אני אגיד שהגבולות שזה נקרא 200 קילומטר, 250 קילומטר, השני יגיד אולי זה רק 150, אז יגיד שזה שייך לראיות. אני רוצה להתמקד בהוכחות, לא בראיות. הכפתור פרח אומר ככה, ירושלים הרי זה היה ההתחלה של יהידו, בצופון התחיל, יהידו התחיל פה, זה צפון של יהידו. אז אומר ככה, מירושלים עד חברון, סליחה, מירושלים עד חברון, כמהלך יום החורף. יש אצלו מהלך יום, יש מהלך חצי יום, יש מהלך יום החורף. מה זה יום החורף? לא יום שלם, פחות מיום. אני לא יכול להגיד אם זה 60% או זה 80%, אבל פחות מיום. כמה זה מחברון עד באר שבע? כמהלך יום. אז כמה יש לנו כבר מירושלים עד באר שבע? פחות מיומיים, יום, ומהלך יום החורף. כמה קילומטר יש לנו בפועל? 65 קילומטר. הרי הילוך יום, אם נלך למהלך יום, נלך לפי רב חיים נוי, זה ב-38 קילומטר ליום, נלך לחזון איש או לחסון סובב, זה 50 קילומטר ליום. בכל אופן, 65 קילומטר תואם בדיוק מה שהוא הגדיר, יום ויום חופי, יום וחצי, קצת יותר אולי. כמה הוא הגבול של אורך יהידו, מסביר הכפתור פרח, שמתחיל, יהידו מתחיל מירושלים, עד יהידו עד סוף הדורם, 5 ימים. זאת אומרת, באר שבע עומדת בשליש העליון של שי ותהידו. לא גאדוים ולא לא יודע כל הסיפורים. מהתחלה של יהידו עד באר שבע זה פחות מיומיים, עד סוף גבול לדורם זה 5 ימים. איך אפשר לבוא ללביש על הכפתור פרח שבאר שבע הוא הגבול של ארץ ישראל? זה רק דוגמה אחת מהראשונים, ואני אביא פה דוגמה מחזל שאי אפשר להסביר אחרת. אם לא, אם הכפתור פרח לא היה אומר אחר כך את הרמב״ם של 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 קו שלושים, הייתי יורד עוד 20 קילומטר, אבל היות שהוא אמר את הקו שלושים, אני אסתפק בקו שלושים. אז אני בסדר, אבל פה אני לא נכנסתי מה זה הילך יום. 30-40, פה יש לו יום פחות מיומיים, ואילו עד סוף הדרום יש 5 ימים. אני לא נכנסתי פה מהגודל, לא אני רוצה להיכנס. אחר כך הם מסבירים את הפסוק הזה, שפה כתוב אל גביל ארץ אדום, מקצה יהידו אל גביל ארץ אדום, ואיך אפשר לפרש אחרת? זה נקרא על הגבול של ארץ אדום, וארץ אדום זה על הגבול, באר שבע הוא על הגבול. אז באר שבע הוא לא הבן יחיד שם בפוסיק, יש עוד עיירים שכותבים שם, השכן של באר שבע בפוסיק כתוב ככה, והיה אורי מקצאי למטה בני יהידו אל גביל אדום. איך שיש מפרשים זה הכוונה אל גביל אדום, ואני רק רוצה להדגיש שגם הרב מן כשכותבי את הראייה הוא אומר אי אפשר לחלק את הדברים לשתיים, שאולי הכוונה היה אל גביל אדום זה נקודה אחרת והעיירים זה אומר אחרת, אז לא מתחיל כל הסיפור. הוא אומר שאי אפשר להגיד ככה בשום אופן, בספר כבר הוא מסביר למה אי אפשר להגיד. כתוב ככה, באר שבע, ביוסי היו, באר שבע והגלילות, בעלו, עיר בשם בעלו, ואיים ועצם. גם השכנים של, 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 של באר שבע. איפה נמצאת בעלו? יש גימורה. הגימורה בירושלמי, סנדר, פרק א', הלוכה בייס, מספרת שקיצו את החוידש בבעלו, הם לא כמונה שזה לא היה בנגב, זה היה על ירושלים, קיצו את הגימורה בבעלו. שואל את הגימורה, הדו בעלו זימנוין ביהידו וזימנוין בדון. אותו בעלו כתוב פעם אחת בשי ותהידו, והגימור מפרשת את כל הפסוק, בעלו וציים ועצם, את הבעלו וציים, אני מציג פה בקונטרסט את הלושן של הגימורה, בעלו ואים ועצם, ופעם אחת כתוב בעלו אצל דון, ופה הרי אי אפשר לפרש שדון לקח חלק מתוך יהידו, כי דון לא לקח חלק מתוך יהידו, אז הקישיה של הגימורה זה קישיה. אז הגימורה מתרצת, באתים מיהידו, וסודו אסמידון, זאת אומרת, העיר בא לו שהשכן של בר שבע, ושזה לדבריהם על גביל ארץ אדוים, איפה היא עומדת? בין שייבת יהידו לבין שייבת דון. הבתים הם היו של יהידו, והשדות הם היו אל, ליד שייבת דון כבר. אני אסביר לך, רגע, אז קודם כל אני אגיד לך דוגמה. שאלת נקודה, כי אני לא רוצה להתלחס סתם לשאלות, אבל שאלת שאלה שבמילא היית צריך להגיד, אז אני אגיד לך. הקפת ופרח, כשמתחיל את פרשת הגבילים, הוא אומר שאנחנו מציעים בתורה ובחזל הרבה גבולים. יש גבולים שהם יותר גדולים מאלה מעשי, יותר קטנים מאלה מעשי, אבל כל הגבולים האלה שאנחנו מוצאים בחזל בכל מקומות, אין להם שום שייכות עם גבולי הארץ. הגבולי הארץ זה רק מה שכתוב באלה מעשי. והוא נותן כמה דוגמאות של גבילות שמוצאים בחזל, שאין להם שום קשר עם גבילי ארץ ישראל. הוא נותן כמה דוגמאות, מתוך הדוגמאות, זה למשל בר שבע, מדון ועד בר שבע, שאין לו שום קשר עם גבילי ארץ. כך הוא ההקדמה של שנכנס להסביר את גבילי ארץ. ומה כן? אנחנו נסביר יותר מוכן. בכל אופן זה שייך לפרשנות. מה כן? אז אנחנו נסבירים מה כן, וגם במפורשים רואים, אז אני לא אשאיר את הציבור בקשה. אחרי בר שבע מתחיל מדבור. מדבור, מפה בר שבע זה הכל מדבור שמומו, עד היום הזה. וכשאני עוד מעט נביא שכל המפורשים בראשונים ברשא, והמפורשים מסתתים את רשא, ארץ אדום היא במזרוח של ארץ ישראל. בניגוד למה ששמעתם פה, איפה שארץ אדום, אנחנו נביא את כל, הבאנו פה את כל הלשונות של המפורשים, וגם בנוסח של רשא, אחר כך נתמקד הנושא של ארץ אדום. וכל השטח הזה, עד היום הזה, הוא שטח מדבור. לא אי, לא, 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 לא קרם ולא דרך, ולא שאין שטח מדבור, למטה היה מדבור הגודל ונוירו, מי אחרי בשבע יש את מדבור בשבע, מדבר צין, מדבר פורון, מדבר סינה, כל השטח הזה מדבור. ואני, כשמישהו רוצה שם להכניס איזה מדינה שם, ששם היה ארץ אדום, אני אגיד לכם, כמו שמישהו יתווכח, שהיה איזה אונייה ששתה על הפסגה של להר. אז אומר לו אבא לילד, זה לא יכול להיות. אונייה יכול ללכת על הים, על פסגת ההר לא יכול ללכת אונייה. אז הוא אומר, הייתי אצל רופא שיניים וראיתי באמת ציור על הפרוזדור, אונייה שעולה על פסגה. אז הוא אומר, תראה, הציור הזה ציירו לפי עומד או לפי איזה מטרה שרצו להסביר משהו, אבל תסביר לי שאונייה עלתה על פסגת ההר, אין דבר כזה. שמישהו בא ומסביר לך שפה זה ארץ אדום, הוא פושט לא מציאותי. ואחר כך, בגלל זה נביא לך את כל הלשונות של הראשונים, וגם הספרים שכותבים שאי אפשר ללמוד ככה, שהם היו בתוך, על השטח של הדורם. כן, למטה, משם זה הגבול של ארץ, של זה. היהודים לא גרו במדבור. למה תורה היא כללה גם מדבצים וגם מדבפורן בתוך הגביל? התורה גוזרה ככה, חוכמה שזה נשאר בגביל ארץ ישראל. אבל השטח הדיור זה בבאר שבע. כל הפסוקים שיש בתנ"ך, כל הפסוקים שכתוב מדון ועד באר שבע, כתוב ויקריא לי את כל ישראל מדון ועד באר שבע, וחגגו את החג מדון ועד באר שבע. כל הפסוקים שם לא מדברים על גביל ארץ ישראל. אספו את היהודים מדון ועד באר שבע, אף מקום, בטח על המדבר, היהודים גרו מדון עד באר שבע. והרד"ק במקום מסוים בישועה כותב, כי שם היה סוף האיש באיום ממהם, ככה מגדיר את זה. שמה?
למה כתוב שבאר שבע זה בגבול לדור?
לא כתוב. עוד פעם. אז עוד פעם, התורה אומרת דבר אחד, התורה אומר שמנחל הסידור יצא אל גבול ארץ אדום. אחר כך יש עוד נקודה, הכוסית מפרטת את כל הערים, שיש שתי דברים פה. השתיים הוא לא הלך בשביל שהיה לו במצווה, אבל זה מה שעשה, אין לי שום קשר. בפוסי כתוב שיהידו לקח אל גביל ארץ אדום, נקודה. אחר כך יש את הפירוט של כל הערים שהוא לקח, ובגלל זה תויסיס כתב שהגבולות הם על הגבולות בשבט ושבט, לא על גבול ארץ ישראל. בכל אופן, אנחנו נרצה כן להתקדם קצת בקיצור לאיפה אנחנו חותרים. קחתי בחשבון שבחצי שעה אף אחד לא יצא פה עם הגבול הדרומי. זה לא דבר שנגמר, גם ירושלים, אתה דור עם זה 5 ימים ללכת, זה לא דבר שנגמר ביום אחד. הכנתי פה את הקינטרס בצורה הוכחות, לא של ראיות, בצורת של הוכחות, איפה זה הגבול, איפה הנקודות, והכנתי, אז אני התרכזתי בשלוש דברים. התרכזתי שהגבול של ארץ ישראל במציאס קשור במקומות. כשאנחנו ניקח את המקומות האלו, איפה הם ימצאו אותה לשטח, יש הוכחות שאי אפשר לזוז מהם שמגיעים עד לקו 30. אחר כך לקחתי את הנקודות שיש את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, המייל של הרמב״ם, מאיפה לקח את הרמב״ם שהגבול מתחיל בקו 30, אז כולם יומדים רק קידיש החוידיש. וכשאני הסברתי, מסביר פה מאיפה מתחיל כל המקומות על קו 30, זה פשוט מאיפה שלקח. אבל יש הרמב״ם הרבה יותר חזק מזה, יש רמב״ם בהלכת טרימס, ושם רואים במפורש שהגבול מגיע עד קו 30.
באמת, ברוב כבוד, חלילה לא מתוך...
הכנתי את הנושא, שכל אחד עצמו, כשיעבר שם את הזה, אני מקווה בעזרת השם, שהדברים ברורים בצורה ברורה, בעזרת השם.
כמו שדיברנו בתוכנית.